שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת עבודה זרה, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים ממש בשורה הראשונה בעמוד. כהרגלנו בסוגיות אגדתא, השיעור יהיה ארוך מהרגיל, זה ייקח כמעט 18 דקות. בדפים האחרונים דיברנו על החשש שגויים רובעים בעלי חיים. ראינו שלפי רבי אליעזר הם כן חשודים על זה, ולכן אסור לקחת מהם בהמות לקורבנות. הקשינו עליו מזה שעם ישראל הקריב את הפרות שהחזירו את ארון הברית מהפלישתים, וענינו שזאת הייתה הוראת שעה. מזה הגענו לאגדתא על הפרות שהביאו את הארון, ואמרנו שתוך כדי שהם הביאו גם שרו, וראינו כמה דעות מה הם שרו. אחת מהדעות הייתה של רבי אלעזר ואחת של רב שמואל בר נחמני, אז כיוון שכבר הזכרנו אותם, אז בחצי הראשון של השיעור היום נראה עוד שלוש סוגיות של אגדתא שגם שם נחלקו רבי אלעזר ורב שמואל בר נחמני. הסוגיה הראשונה שנראה זה על שמש בגבעון דום. מסופר ביהושע בפרק י', אחרי שהגבעונים עשו ברית עם ישראל, האמורי יצאו לתקוף אותם, ואז עם ישראל בא להילחם באמורי. השם עזר להם, ומעבר לזה שעם ישראל הצליח להרוג בהם, גם השם זרק להם אבנים מהשמיים, ואז קרה נס עוד יותר גדול, בשביל שיהיה זמן לעם ישראל לרדוף אחריהם כמה שיותר זמן לפני שהגיע החושך, אז יהושע ביקש מהשם לעצור את השמש באמצע השמיים ולהאריך את היום, ובאמת זה מה שקרה, כתוב שם וידום השמש וירח עמד, עד יקום גוי אויבה ולא יכתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא עץ לבוא כיום תמים, ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. אלה הפסוקים, והדבר הראשון שנדבר עליו זה מה שכתוב, ולא יכתובה על ספר הישר. מה זה ספר הישר? אומר רבי יוחנן שכוונה לספר בראשית, שזה מדבר על האבות שבלעם קרא להם ישרים, כלומר שכבר בספר בראשית מרומז העניין הזה של שמש בגבעון דום. איפה זה מרומז? כשיעקב מברך את אפרים, הוא אומר, וזרעו יהיה מלוא הגויים. מה הכוונה מלוא הגויים? הרי אפרים לא מילא את כל העולם, אלא זה בא לרמז על הניצחון הזה שכל העמים ישמעו עליו, זה מוגדר כזרעו יהיה מלוא הגויים. זה לגבי החצי הראשון של הפסוק, לגבי ספר הישר. עכשיו נעבור לחצי השני, ושם נראה את המחלוקת שבגללה הבאנו את כל הסוגיה הזאת, כלומר המחלוקת בין רבי אלעזר לרב שמואל בר נחמני, כשהנושא הוא לכמה זמן השמש נעצרה. עכשיו קודם נקרא את הפסוק, כתוב ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא עץ לבוא כיום תמים. עכשיו אנחנו נראה שלוש שיטות לכמה זמן השמש נעצרה, רבי יהושע בן לוי, רבי אלעזר ורב שמואל בר נחמני, כששלושתם מסכימים לשני דברים. דבר ראשון שמסכימים זה שהשמש נעצרה פעמיים, כלומר בהתחלה השמש התקדמה 6 שעות עד אמצע השמיים, כלומר עד חצות היום, אז היא נעצרה לאיזשהו זמן שעוד מעט נראה מהו, אחר כך המשיכה להתקדם לעוד 6 שעות עד סוף היום, ואז קצת לפני השקיעה היא שוב נעצרה לזמן מסוים שגם כן עוד מעט נראה מהו. כלומר בכל מקרה יש פה 12 שעות רגילות שבה השמש ממילא זורחת כל יום, רק שמפוצלות ל-6 שעות, עצירה, 6 שעות ושוב עצירה. זה נתון אחד. נתון שני, מה שכתוב בסוף הפסוק, ולא עץ לבוא כיום תמים, כולם מסכימים שהביטוי יום תמים, הכוונה היא 24 שעות. רק אנחנו נראה שיש מחלוקת איך ליישם את אותה הבנה של יום תמים. עד כאן הנתונים. השיטות הם, רבי יהושע בן לוי אומר 24 שעות, רבי אלעזר אומר 36, ורב שמואל בר נחמני אומר 48. אלה הדעות, שוב 24, 36 ו-48. עוד מעט נפרט עליהם הרבה יותר. עכשיו, לפני שנפרט נקדים, שגם יש שתי שיטות איך להבין את אותם דעות. לפי השיטה הראשונה בגמרא, המספרים שעכשיו אמרנו כוללים בתוכם את ה-12 שעות הרגילות שהשמש ממילא בשמיים כל יום. לפי השיטה השנייה, המספרים לא כוללים את אותם 12 שעות. עד כאן המסגרת הכללית, עכשיו נפרט יותר. אז כאמור, לפי השיטה הראשונה, מדובר במספרים שמכוללים את ה-12 שעות הרגילות, וכאמור, אנחנו צריכים איפשהו להכניס את הביטוי יום תמים, כלומר 24 שעות, ולפי הנתונים האלו נפרש עכשיו את שלושת הדעות. אז הדעה הראשונה זה רבי יהושע בן לוי, הוא אומר שהשמש סך הכל הייתה בשמיים באותו יום 24 שעות, מתוכם 12 שעות זה השעות הרגילות, את ה-12 הנוספות הוא מחלק ל-6 ו-6, כלומר באמצע היום ובסוף היום השמש נעצרה ל-6 שעות, סך הכל יוצא 24 שעות וזה הביטוי יום תמים. זה דעת רבי יהושע בן לוי. רבי אלעזר אומר שסך הכל היה 36 שעות, 12 שעות מתוכם זה ה-12 הרגילות, והביטוי יום תמים הכוונה היא ל-24 שעות שנוספו על ה-12 שעות, ואותם הוא מחלק ל-12 ו-12, כלומר באמצע היום השמש נעצרה ל-12 שעות, ושוב בסוף היום לעוד 12 שעות, סך הכל השמש הייתה בחוץ 36 שעות. הדעה הרביעית, רב שמואל בר נחמני, הוא אומר שסך הכל זה היה 48 שעות, גם לדעתו מתוכם 12 שעות זה השעות הרגילות, ואת ה-36 שעות שנוספו הוא מחלק כך, בהתחלה השמש נעצרה רק ל-12 שעות, ובסוף השמש נעצרה ל-24 שעות נוספות. איך הוא מגיע לזה? כי בהתחלה של הפסוק כתוב, ויעמוד השמש בחצי השמיים, לא כתוב לכמה זמן, ובסוף כתוב, ולועץ לבוא כיום תמים. כלומר, רק הצירה השנייה הייתה ליום תמים, כלומר ל-24 שעות. לגבי הצירה הראשונה, הפסוק לא אומר לכמה זמן, אבל המפרשים מסבירים שסביר שזה לא היה פחות מהזמן שבו ממילא השמש בשמיים, כלומר לא פחות מ-12 שעות, אז יוצא שיש 12 שעות רגילות, עצירה של 12 ועוד עצירה של 24, סך הכל הגענו ל-48 שעות שהשמש הייתה בחוץ לפי רב שמואל בר נחמני. עד כאן השיטה הראשונה שהמספרים האלו כללו את ה-12 שעות שבהם השמש ממילא בשמיים. עכשיו השיטה השנייה שהמספרים האלו לא כוללים את ה-12 שעות הרגילות, אז יוצא שבשביל להגיע לסך הכל השעות שהשמש הייתה בשמיים, צריך להוסיף 12 שעות על המספרים שאמרנו. כלומר, רבי יהושע בן לוי יאמר לא 24 אלא 36, רבי אלעזר יאמר לא 36 אלא 48, ורב שמואל בר נחמני יאמר לא 48 אלא 60. עכשיו איך כל דעה מחלקת את העצירות? אז רבי יהושע בן לוי אומר, כמו שאמרנו מקודם, לפי רבי אלעזר, כלומר 12 ו-12. רבי אלעזר אומר, כמו שאמרנו מקודם בדעת רב שמואל בר נחמני, שהעצירה הראשונה הייתה 12 והשנייה 24, ורב שמואל בר נחמני אומר ששתי עצירות היו למשך זמן של יום תמים, כלומר כל אחד מהם 24 שעות, אז בתוספת ל-12 שעות הרגילות הגענו לסך הכל ל-60 שעות. עד כאן הנושא השני בעניין הזה של שמש בגבעון דום, לכמה זמן השמש נעצרה, וכאמור המחלוקת שראינו כאן בין רבי אלעזר לרב שמואל בר נחמני, זאת הסיבה שהבאנו את הסוגיה הזאת פה. הנושא השלישי בעניין הזה של שמש בגבעון דום, זה כמעט באמצע עמוד א', זה ברייתא שמביאה עוד שני מקרים שגם בהם השמש נעצרה. על המקרה הראשון אנחנו יודעים רק ממסורת, וזה סיפור על נקדימון בן גוריון שרצה לארגן מים לעולי הרגלים, אז היה עשיר אחד שהיו לו מעיינות מים, אז נקדימון שכנע אותו לתת לו את המעיינות, והוא הבטיח לו שעד זמן מסוים המעיינות שוב יתמלאו, והגיע אותו זמן והמעיינות עוד לא יתמלאו, ואז נקדימון התפלל והתחיל לרדת גשם והמעיינות יתמלאו, אבל אותו אדם אמר, כבר הגיע הזמן השקיעה, פספסת את התאריך. אבל אז השם הביא רוח שפזרה את העננים, ואז הסתבר שהשם עצר את השמש באמצע השמיים, וכך יצא שהמעיינות יתמלאו לפני השקיעה. זה סיפור אחד שבו השמש נעצרה. סיפור נוסף זה במשה רבנו כשהוא נלחם נגד סיחון, מאיפה לומדים את זה? כתוב בדברים ב' שהשם אומר למשה לפני המלחמה הזאת, היום הזה אכל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמיים, אשר ישמעון שימחה ורגזו וחלו מפניך. איך לומדים את זה מהפסוק הזה? שתי שיטות ראשונות לומדות את זה מגזרה שווה מהמילים אכל תת. לפי השיטה הראשונה לומדים את זה מהמילה אכל, כי גם ביהושע כתוב אכל, אמנם בהקשר אחר בחציית ירדן, אבל בכל אופן לומדים גזרה שווה שגם במשה היה עצירה של השמש. שיטה השנייה לומדת את זה לא מהמילה אכל תת, אלא מהמילה תת, ולומדים את זה מפסוק ביהושע שמדבר על הנושא הזה של שמש בגבעון דום, כתוב אז ידבר יהושע על השם ביום תת השם את האמורי, אז לומדים גזרה שווה תת תת שגם במשה היה עצירה של השמש. שיטה שלישית זה שזה לא מגזרה שווה, אלא מעצם הפשט. איך לומדים את זה? כמו שאמרנו מקודם שכשכתוב בבראשית וזרוע יהיה מלוא הגויים, אז אמרנו שכוונה היא שיהיה איזשהו נס שכל הגויים ישמעו עליו שזה שמש בגבעון דום, אז דבר דומה כתוב גם בפסוק של משה, אכל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמיים אשר ישמעון שימחה ורגזו וחלו מפניך, כלומר יקרה איזשהו משהו שכל העולם ידע עליו, וזה שהשמש נעצרת, כי אז היא נעצרת לכל העולם אז כולם יודעים על זה. אז אמרנו שהשמש נעצרה גם לנקדימון וגם למשה, על זה מקשה הגמרא, הרי כתוב ביהושע, ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל, אז משמע שלא היה ולא יהיה עוד אירוע כזה שהשמש נעצרה. על זה עונה הגמרא שתי תשובות, תשובה אחת שכוונה שלא היה שהשמש נעצרה לכל כך הרבה זמן, תשובה שנייה שלא היה שהשמש נעצרה בתוספת לזה שהשם גם זרק אבנים מהשמיים. בזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א', סיימנו עם הנושא של שמש בגבעון דום. נזכיר שזאת הייתה הסוגיה הראשונה מתוך שלוש, שנראה בה מחלוקת בין רבי אלעזר לרב שמואל בר נחמני, עכשיו נראה את הסוגיה השנייה. אגב, הסוגיה השנייה קשורה לסוגיה הקודמת בעוד דבר, שגם כאן נדבר על מה זה ספר הישר. הסוגיה השנייה עוסקת בקינה של דוד אחרי שהוא שומע ששאול ויונתן מתו במלחמה. זה הקינה המפורסמת שבה כתוב הצבי ישראל על במותיך החלל, איך נפלו גיבורים. אבל לא על הפסוק הזה נדבר, נדבר על הפסוק שלפני זה כתוב שדוד אומר ויומר ללמד בני יהודה קשת. המפרשים מסבירים שהכוונה היא שעכשיו שהגיבורים שאול ויונתן הרגו צריך מישהו אחר שילמד בני יהודה קשת. והמשך הוא הנה כתובה על ספר הישר. מה הכוונה כאן שזה כתוב על ספר הישר? אז גם כאן הכוונה שיש איזשהו רמז בספר אחר בתנך שיום אחד בני יהודה יצטרכו להילחם עם קשת. איפה זה רמוז? אז במקודם אמרנו שספר הישר זה ספר בראשית, כאן הגמרא מביאה שלוש שיטות. שיטה ראשונה, כמו מקודם, זה רבי יוחנן, שהוא אומר שזה ספר בראשית, ואיפה זה רמוז בבראשית? בברכה של יעקב ליהודה הוא אומר לו, ידך בעורף אויביך. אז אפשר להבין שהכוונה היא שהאויב יברח ויפנה את העורף אל יהודה, אבל כאן רבי יוחנן דורש שהכוונה לא לעורף של האויב, אלא לעורף של בני יהודה שנלחמים באויב, שבשביל לראות את הקשת הם צריכים למשוך את היד עד מאחורי העורף. אז הנה רמז בספר בראשית ללחימה עם חץ וקשת. זה דעת רבי יוחנן. רבי אלעזר אומר שכוונה לספר דברים, כי בספר דברים מדובר על דברים שקשורים לבעשית הישר והטוב, והרמז שם לחץ וקשת זה בברכה של משה ליהודה, שכתוב שם ידיו רב לו, כלומר שיש פה איזושהי לחימה שנעשית בשתי ידיים, והרי כשנלחמים עם חרב נלחמים מיד אחת, אלא הכוונה ללחימה עם קשת, שלזה צריך שתי ידיים, אחת מחזיקה בקשת ואחת בחץ. זה היה רבי אלעזר. דעה שלישית ואחרונה זה רב שמואל בר נחמני, שהוא אומר שספר הישר הכוונה לספר שופטים, שאז כל אחד היה עושה את הישר בעיניו, וגם שם רמוז שיום אחד יצטרכו ללמד את בני יהודה להילחם, כי כתוב שם ללמדה מלחמה, וכנראה שלהילחם עם חרב זה לא היה חוכמה גדולה ולא היה צריך ללמוד את זה, אבל להילחם עם קשת כנראה שהיה צריך ללמוד, ולכן ברור שהכוונה כאן להילחם עם קשת, ולומדים שמדובר שם שבט יהודה, כי השם אומר שיהודה יעלה להילחם עם הכנעני. אז זאת הייתה סוגיה נוספת ששם יש מחלוקת בין רב שמואל בר נחמני ורבי אלעזר, וגם שם הזכרנו את ספר הישר. ועכשיו שש שורות מתחתית עמוד א', סוגיית אגדת השלישית והאחרונה היא מחלוקת ביניהם, וזה משמואל א' פרק ת', ששאול יוצא לחפש אתונות, ובסוף מוצא מלוכה, הוא מגיע לשמואל ויושב איתו בסעודה, ושמואל אומר לטבח לתת לו מנה יפה, וכתוב, וירם הטבח את השוק והעליה, וישם לפני שאול. מה זה השוק והעליה? אז גם כאן יש שלוש דעות, עוד פעם של רבי יוחנן, רבי אלעזר ורב שמואל בר נחמני. רבי יוחנן אומר שכוונה היא לשוק ולעלייה, רבי אלעזר אומר שכוונה היא לשוק ולחזה, ורב שמואל בר נחמני אומר שכוונה היא לשוק ולכף הירך. בזה הגענו לשתי שורות מתחתית עמוד א', סיימנו שלוש סוגיות של אגדתא שבהם נחלקו רבי אלעזר ורב שמואל בר נחמני. סוגיה ראשונה הייתה על שמש בגבעון דום, סוגיה שנייה ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר, וסוגיה שלישית על מה הטבח נתן לשאול. ועכשיו, אחרי אגדתא אנחנו חוזרים למשנה בתחילת הפרק. במשנה ראינו שאסור לתת בהמה לגויים, ואחרי זה המשנה המשיכה שאסור לאישה להתייחד עם גויים בשביל שהוא לא ישכב איתה, ואסור גם לאיש להתייחד עם גוי בשביל שהגוי לא יהרוג אותו. אז אנחנו נראה שתי סוגיות, סוגיה ראשונה עד אמצע עמוד ב' לגבי האישה, וסוגיה שנייה לגבי החשש שהגוי יהרוג אותו. בסוגיה הראשונה נשאל שתי שאלות. השאלה הראשונה זה מה החידוש בזה שלאישה אסור להתייחד עם גוי, הרי גם עם יהודי אסור לה להתייחד. ואם נאמר שזה בא להחמיר שאצל גויים אסור לו להתייחד גם אם יש כמה גברים באותו זמן, הרי גם אצל יהודים הדין הזה נכון, אם מדובר ביהודים שהם פרוצים, אסור לאישה להתייחד אפילו עם 10 גברים. אלא מסבירה הגמרא שהחומרה המיוחדת אצל גויים זה כשמדובר באיש שאשתו נמצאת איתו. אז אצל יהודים אין שום בעיה שאישה אחרת תהיה שם, כי ברור שהאיש לא יעשה כלום כשאשתו נמצאת, אבל אצל גויים זה שאשתו נמצאת לא מעניין אותו, הוא יכול לאנוס את היהודייה גם כשאשתו נמצאת, הוא הרי יודע שגם אשתו מזנה תחתיו. לכן זה החידוש של המשנה שעם גוי אסור להתייחד אפילו שאשתו נמצאת. זאת הייתה השאלה הראשונה לגבי איסור הייחוד. שאלה שנייה שואלת הגמרא, למה צריך לומר לאישה לא להתייחד עם גוי בשביל שהוא לא ישכב איתה? הרי ממילא לכל אדם גם לאיש אסור להיות עם גוי בשביל שהוא לא יהרוג אותו. על זה עונה הגמרא שתי תשובות, נפרש את זה לפי רש"י, תראו תוספות שהוא הולך בכיוון אחר לגמרי. נתחיל דווקא בתשובה השנייה, אומר רב אידי, זה לא נכון להשוות בין איש לבין אישה. נכון שכשאיש נמצא עם גוי הוא נמצא בסכנה שהגוי יהרוג אותו, אבל כשאישה נמצאת עם גוי, הגוי לא רוצה לבזבז אותה ולהרוג אותה, אלא הוא רוצה לשכב איתה, לכן היא לא נמצאת בסכנת מיטה, אלא רק בסכנת עריות. רב אידי מכנה את זה אישה, כלי זינה עליה, כלומר לאישה יש כלי מלחמה, מה זה כלי המלחמה שלה? הגוף שלה, כלומר הגוי לא רוצה להרוג אותה כי הוא רוצה להיות איתה. זאת התשובה של רב אידי. רב ירמיה לעומת זאת חולק על רב אידי בשתי נקודות. קודם כל הוא אומר, עצם זה שהגוי רוצה להיות עם האישה, זה לא יעצור לו מלהרוג אותה אחר כך, לכן זה לא יכול להגן עליה, אלא צריך להעמיד כאן באישה שהיא חשובה בפני אנשים, כלומר בפני המלכות, וממילא הגוי יפחד להרוג אותה בשביל לא להסתבך עם המלכות, אבל הוא לא יפחד לפתות אותה. זאת נקודת מחלוקת אחת. נקודה שנייה שבה הוא חולק עליו, כך לפי רשי, זה שגם סכנת העריות זה לא לכל אישה, הגוי לא ישכב סתם עם כל אישה, אלא רק עם אישה יפה. זה נקרא שהיא חשובה לא בפני אנשים, אלא בפני הנשים, כלומר שהיא יפה. ממילא אומר רב ירמיה את המשנה שלנו שאמרה שאסור לאישה להתייחד עם גוי רק בשביל שהוא לא ישכב איתה ואין כאן סכנת נפשות, צריך להעמיד באישה שהיא גם חשובה בפני המלכות, לכן היא לא נמצאת בסכנה, והיא גם חשובה בפני הנשים, כלומר שהיא יפה, ולכן יש לה סכנת עריות, ממילא אסור לה להתייחד עם גוי. אז אלו שני הסברים, נחזור עליהם שוב. לפי רב אידי, כל אישה מצד אחד היא בסכנת עריות, וכל אישה היא גם מוגנת מסכנת נפשות. לפי רב ירמיה, רק נשים יפות הן בסכנת עריות, וגם רק נשים מקורבות למלכות יכולות להגן על עצמן. עכשיו, ממילא, באיזה אישה תהיה לנו נפקמינה בין רב ירמיה לרב אידי מבחינת הסכנה של עריות? מסבירה הגמרא, באישה שמבחינת שניהם היא מוגנת מבחינת נפשות, אבל היא לא יפה. אז לפי רב ירמיה אין לה בעיה, כי אם לא ינסו לפתות אישה לא יפה, אבל לפי רב אידי יש לה בעיה, כי גם אישה לא יפה הם כן ינסו לאנוס, והגמרא מביאה ברייתא לטובת רב אידי. זאת הייתה הסוגיה לגבי סכנת העריות. נזכיר שוב שזה היה דעת רשי, תוספות חולק ואומר שהיופי לא משחק פה תפקיד. עכשיו אנחנו באמצע עמוד ב', אנחנו עוברים לסוגיה האחרונה להיום, וזה סכנת הנפשות. כמו שאמרנו, לכל אדם, גם לאיש, אסור להתייחד עם גוי, כי יש סכנה שהגוי יהרוג אותו. אז עכשיו, מאמצע עמוד ב' ועד המשנה בגבב עמוד א', הגמרא מביאה כל מיני שיטות של הגנה עצמית, איך להתכונן לקראת התקפה פתאומית של גוי שיהודי פוגש ברחוב. אולי זה נראה לנו קצת רחוק מהמציאות של ימינו, אבל זאת הייתה המציאות, והאמת היא שזה לא רחוק מהמציאות של כל מיני גויים שמסתובבים בינינו. אז דבר ראשון אומרת הברייתא, אם אתה הולך ברחוב ולידך הולך גוי לאותו כיוון, תשתדל שהגוי יהיה בצד ימין, בשביל שאם הוא פתאום יתקוף, אתה תוכל להתגונן עם היד החזקה שלך, כלומר יד ימין. זה דעת הנקמה, רבי ישמעאל, הבן של רבי יוחנן בן ברוקה, הוא אומר שזה תלוי עם איזה כלי נשק הגוי הזה מסתובב. אם יש לו חרב, אז כיוון שאת החרב שמים בנדן של החרב בצד שמאל של הגוף, אז באמת עדיף שהגוי יהיה בצד ימין של היהודי, בשביל שאם היהודי רואה שהגוי שולח יד לחרב, אומר יוכל להשתמש ביד ימין שלו ולתפוס לו את היד, אבל אם הגוי הולך עם מקל, אז את המקל הגוי מחזיק ביד ימין שלו, אז כאן עדיף שדווקא הגוי בצד שמאל של היהודי, בשביל שאם היהודי רואה שהגוי מתחיל להרים את היד של המקל, ומהר הוא יוכל לתפוס לו את היד לפני שהוא מנחית עליו מכה. אז זה לגבי כשמולכים אחד ליד השני במישור. עכשיו, אם זה עלייה או ירידה, אז הברייתא מייעצת ליהודי תמיד להיות קצת למעלה מהגוי, כי מי שלמעלה יש לו קצת יותר אפשרות להגן על עצמו, ועוד עצה שהיהודי אף פעם לא יתכופף כשהגוי לידו, כי הגוי יכול כשהוא מתכופף להנחית עליו מכה. עד כאן העצות לגבי איך ללכת ברחוב עם גוי. עכשיו, עצה נוספת, אם גוי פוגש יהודי בדרכים ושואל אותו לאן הוא מגיע, אז שיהודי יגיד לו שהוא מתכוון להגיע למקום שהוא יותר רחוק מהמקום האמיתי שלו הוא מתכוון להגיע. למה? כי אם הגוי רוצה לתקוף אותו, אולי יחכה עד החלק השני של המסע, ובינתיים היהודי יגיע לאן שהוא היה צריך להגיע, ומהר הוא יתחמק, וכך הוא יכול להתחמק מהתקפה של הגוי. והגמרא מביאה לזה מקור מיעקב שאמר לסב שהוא יגיע לסעיר, אבל באמת הוא רק הגיע לסוכות. והגמרא מביאה שני סיפורים בעניין הזה. סיפור אחד זה על תלמידי רבי עקיבא שהם פגשו ליסטים גויים, והליסטים שאלו אותם לאן הם הולכים, ובאמת הם הלכו לחזיב, אבל הם אמרו שהם הולכים לאקו, שזה יותר רחוק. והגויים התכוונו לתקוף אותם בין חזיב לאקו, אבל כשהם הגיעו לחזיב, היהודים כבר נכנסו למקום ישוב, ואז כבר אי אפשר לתקוף אותם. אז הגויים התפלאו מהחוכמה שלהם ושאלו, "מי לימד אתכם את השיטה הזאת?" אז הם אמרו, "רבי עקיבא", והם שיבחו את רבי עקיבא. וסיפור דומה, רב מנש הלך בדרך ופגשו אותו גנבים וגם הם שלו לאן הוא הולך, אז הוא אמר שהוא הולך לפומפדיטה, אבל באמת הוא התכוון ללכת למקום קרוב יותר לבית תורתא, אז גם הם חיכו עם ההתקפה שלהם, וכשהוא הגיע לבית תורתא הוא נכנס למקום יושב באנשים והם כבר לא יכלו לתקוף, והם בניגוד לליסטים שפגשו את תלמידי רבי עקיבא בארץ ישראל ששיבחו את רבי עקיבא, הם עשו הפוך וביזו את הרב שלו רב יהודה, והם אמרו כנראה שהוא למד לרמות מיהודה הרמאי. אז כשרב מנשה שמע את זה, הוא קילל אותם בשמטה, ובאמת 22 שנה הם ניסו לגנוב, וזה לא הצליח להם בגלל אותה שמטה, עד שהם נאלצו להגיע לרב מנשה או לרב יהודה ולבקש התרה על אותו חרם, והיה ביניהם הורג אחד שהוא לא רצה להשפיל את עצמו ולבקש התרה, ובאמת אכל אותו אריה, ובאמת יש ביטוי של האנשים שההורגים הם גאוותנים, ובזה הם מאבדים שנים מהחיים שלהם, ובזה הגענו למשנה בגבב עמוד א' למעלה, ראינו את הסכנה להתייחד עם גויים לעניין עריות ולעניין נפשות. נחזור על מה שראינו היום. התחלנו את הלימוד עם שלוש סוגיות אגדתא, ששם יש מחלוקת בין רבי אלעזר לרב שמואל בר נחמני. הסוגיה הראשונה הייתה השמש בגבעון דום, על זה ראינו שלושה דברים. דבר אחד, מה זה ספר הישר? דבר שני, לכמה זמן השמש עמדה? לפי כולם היא עמדה פעמיים, באמצע היום ובסוף היום. אבל יש שלוש שיטות לכמה זמן היא עמדה, 24 שעות, 36 או 48. ויש שתי שיטות בגמרא, האם המספרים האלו כוללים את 12 השעות הרגילות שהשמש ממילא בחוץ. דבר שלישי בשמש בגבעון דום היה שיש עוד שני אירועים שבהם השמש עמדה. אירוע אחד זה עם נקדימון בן גוריון, ואירוע שני זה משה רבנו במלחמה עם סיחון. והסברנו שהאירוע אצל יהושע בכל זאת ייחודי במספר השעות ובאבנים מהשמיים. הסוגיית אגדתא השנייה הייתה על הקינה של דוד על שאול ויונתן, שכתוב שזה כתוב בספר הישר. שאלנו מה זה ספר הישר, ראינו שלוש שיטות, ספר בראשית, ספר דברים או ספר שופטים, שבהם מרומז שיום אחד בני יהודה יצטרכו ללמוד להילחם בקשת. והסוגיה השלישית של האגדתא זה מה האוכל ששאול קיבל כשהוא הגיע לשמואל. דבר אחד זה שוק, אבל מה הדבר השני? או עלייה, או חזה, או כף הירך. עד כאן הסוגיות של האגדת. אחרי זה חזרנו לפרש את המשנה מתחילת הפרק, דיברנו על זה שאישה לא תתייחד עם גוי שמה הוא יבוא עליה. על זה שאלנו שתי שאלות, שאלה אחת, הרי גם עם יהודי אסור להתייחד, וענינו, עם גוי אסור אפילו שאשתו נמצאת. שאלה שנייה, למה צריך את הדין הזה, הרי ממילא אסור לה להתייחד איתו שמה הוא יהרוג אותה. וענינו שכאן אין סכנה שהוא יהרוג אותה, לפי רב אידי, כי כל אישה מוגנת, כי הוא לא רוצה להרוג אותה, הוא רוצה להיות איתה. ולפי רב ירמיה, מדובר באישה שהיא מקורבת למלכות. זה היה לגבי אישה. איסור נוסף במשנה זה איסור של כל יהודי להתייחד עם גוי שמה הוא יהרוג אותו. ובהקשר הזה ראינו כמה שיטות איך להתכונן להתקפה של הגוי, לדאוג שהגוי יהיה בצד ימין. אם יש לו מקל, אז לפי רבי ישמעאל צריך שהוא יהיה בצד שמאל. ואם הגוי שואל אותו לאן הוא הולך, להגיד לו מקום שהוא יותר רחוק מהמקום האמיתי שאליו הוא הולך, שלא נדע מצרות, כל טוב.